הצעה לפתרון בחינת הבגרות בספרות, מועד קיץ תשע"ט 2019. שאלון 70%. הפתרון נכתב על ידי אבי אבר, מצוות מורי רשת החינוך הנקורי. פרק ראשון. תשובה אחת. החוויה הדתית של המשורר היא חוויה מחייבת אותו לפנות אל הבורא. נשמתו לכאורה ישנה והוא קורא לה להתעורר. את הנאורים הוא מדמה לסיבי פשטן, לנאורת האפים ברוח. הוא קורא לנשמה להתנער כציפור ולהשתחרר מהוויית העולם הזה ולהגיע אל הבורא. זהו שיר של קריאה לחזרה בתשובה, תוך הקבלת ההווה המתואר כשלילה אל חוויית הקדושה הדתית. שניים האמצעים האומנותיים המייחדים את שירת ימי הביניים. א', בשיר נמצא קורס תיכון. צירוף האותיות הפותחות את בתי השיר. כל שורה היא בית. ייצור יחד את השם, יהודה, ישנה, הלעד, והתנערי, דעי, והי. ב', מבנה השיר, דלת וסוגר. ג', חרוז ומבריח. ד', ריבוי צימודים. נאורים כנאורת ננערו, דעי כדרור למצוא דרור, תולדות ימים כימים מסערו. תשובה 3. א', השאלות הרטוריות בבתים 2 עד 4 מציגים את הבורא כדמות היוצרת. הוא רקם את התמונה, הוא יצק את הדמות בתבנית, והוא נפח נשמה בי, והוא זה שבזכותו יצאתי לעולם. כך שהקביעה בבית החמישי אמנם, אני כחומר בקרב ידך, וההמשך אתה עשיתני אמת לא אני. מוסברת היטב בבתים 2 עד 4. ב' שני מאפיינים בשירת ימי הביניים המופיעים בשיר תרם היותי. 1. מבנה הבית והחריזה בסופי השורות. חרוז מבריח. אמציאני, אקפיאני, אוציאני. 2. חלוקת הבית לדלת בסוגר. תשובה 5. המשורר מביע את תסכולו בכמה אמצעים מהותיים. א', במבנה השיר, הבית הראשון פותח בבקשה וחוזר עליה בבית החמישי. למרות התסכול, יש בפנייה חוזרת הזו קרבה אינטימית. הכניסני תחת כנפך ואי לי אם ואחות. ב', יחד עם זאת, המשורר חש עצמו מנותק. בבית השני הוא פונה אליה לגלות את הסוד ומתלונן. אומרים יש בעולם נאורים, היכן נאוריי. ג. בבית השלישי הוא מתאר את איסוריו. איסורי האהבה כאיסורי הגיהנום. כי בגיהנום נשרפת הנשמה. וכאן הוא אומר, נפשי נשרפה לאהבה. אומרים אהבה יש בעולם. מה זאת אהבה? ד. בבית הרביעי הוא מסכם וקובע שללא אהבה, ללא נאורים אין לו כלום. האכזבה והתסכול באים לידי ביטוי בבית זה. ביאליק האמין בגורל ובמזל הנקבע על ידי הכוכבים. כאן הוא מסכם ואומר, הכוכבים רימו אותי. היה חלום, אך גם הוא עבר. אתה, אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. ולכן הוא חוזר על הבקשה, הכניסני תחת כנפך. תשובה 9. השיר אורן משקף את חוויותיה של המשוררת שהיא עלתה מליטה לישראל. מנוף מחטי האורנים והשלג אל הנוף, החצי מדברי של ארץ ישראל. היא עדיין שומעת את צלצול מחטי העץ במרחב של השלג, אך היא נותקה מאותו נוף, וכל מה שנשאר לה הם ציפורי המסע. הציפורים הנודדות המגיעות מערבות ליטה, אוקראינה ורוסיה לארץ ישראל. ראה ציפורי האגורים. הציפורים הללו המגיעות מרחבי השלג ארצה, הן היוצרות את הקשר בין שתי ארצות המולדת, ליטה לארץ. לציפורים נוסף גם נוף עצי האורן. אומרת זו, אתכם אני נשתלתי פעמיים, תוך כוונה לקשר שלה עם ארץ המולדת שלה, ליטה, עם נופי הארץ. פרק שני, סיפור קצר. תשובה 12, סיפורים קצרים. התלמיד של פרימו לוי. בסיפור, התלמיד של פרימו לוי, המתאר התרחשות באושוויץ בזמן המלחמה. פרימו לוי, המתאר את עצמו בתוך הסיפור, הוא המספר בגוף ראשון. מתאר במקביל עליו באנלוגיה לדמותו, את דמותו של סנטו, אנדרי סנטו. סנטו, באיטלקית, קדוש, בהונגרית, עיקר חורש. הוא הגיע לאושוויץ בעקבות מאסרו, בשל היותו איש השייך לגופים הפוליטיים. תחילה, נשלח לאוקראינה לעבוד בחטיבת עצים, ולאחרונה הגיע לאושוויץ. המספר יוצר אנלוגיה בינו לבין סנטו. סנטו, כקדוש, לא רוצה לרמות את הגרמנים. כשמציע לו המספר לרמות את השומר הגרמני ולהעמיס על האלונקה פחות לבנים, במבנה כזה שאפשר יהיה לרמות את הגרמנים, סנטו מסרב. כשהם עובדים יחד בבורות הביוב, המספר קיבל מכתב מאמו מאיטליה. אם מגלו את המכתב, הוא והמתווך שקיבל את המכתב והעביר עליו יצאו להורג. המספר שובר את חוק אושוויץ ומגלה לסנטו על המכתב. סנטו מוציא מכיסו צנונית, אותה הוא גנב, ונותן למספר. המספר מסיים את הסיפור, אומר שסנטו למד, ולכן הסיפור נקרא התלמיד. תשובה 13, סיפורים מאת שי עגנון. הסיפור תהילה. אישה אחת הייתה בירושלים. הגדרת דמות האישה יוצר חשיפה לדמות ומעורר ציפיות בקורא לדמות תאורה. לכן, צופה הקורא מתוך קריאת הסיפור להיותה של תהילה דמות אנושית תאורה, ולכן לא כך הוא. עגנון פותח את סיפורו בהגדרה דמות של זקנה, אשר גילה לא מוגדר. אלמלא בגדי זקונה שעליה לא ניכר בשמץ של זקנה. יש לחן של אלמות ותנועה של אלמות. דמות כזו היא רק דמות אשת השטן. השאלה עולה בפני הפרשן, למה? וזה בניגוד לחשיבה המקובלת, שהרי תהילה מתוארת כעושה חסדים. יוצר המספר הקבלה ניקודית בין תהילה לבין דמותה של הרבנית שיכולה הייתה להיות נכדתה. הסבר אחד אפשרי לכך, והוא מתגלה בסופו של הסיפור, כשתהילה מכתיבה את המכתב למספר. הוא מבקש במכתב שיבקש את סליחתו של שרגה, ויודיע לו שהיא סולחת לו. מסתבר למספר ששרגה מת לפני 30 שנה. המסורת היהודית מניחה שאם אדם שמת כולל או נושא כללה, רוחו לא תגיע למנוחתה עד שיסלח לו. כלומר, 30 שנה תהילה מתאכזרת בנשמתו של שרגה. עד כתיבת המכתב בו היא מודיעה שהיא סולחת לו ומבקשת את סליחתו. פרק שלישי, דרמה. תשובה 15, סיום הטרגדיה. בסיום הטרגדיה, אנטיגונה תולה את עצמה בחבל. האימון בן קריאון יורד אל תוך הבור. אל בור הכלא שבו הייתה אנטיגונה, הוא מחבק את גבייתה. קריאון קורא להאימון מעל הבור, והאימון שולף את חרבו, מאיים על אביו ומתאבד. קריאון מאשים עצמו במות בנו. קחוני איש דמים, עליי דם ילד. סיום זה הוא סיום בלתי נמנע, כי המחזה כולו בנוי על מאבק בין שתי אמיתות צודקות, בין חוק המלך לחוק האלים. מאבק זה הוא בהכרח מאבק טרגי. את חוק המלך מציג ראון כשבנו האימון מצדיק אותו בשלב מסוים. את חוק האלים מציג טריסס, הנביא הזקן. אנטיגונה, כשהסמנה אחותה לא מסכימה לסיכון שבמאבק. היא אומרת לאחותה, מה קר ליבך למעשים קרים מקור? אנטיגונה מחליטה לקבור את אחיה שמת במאבק עם אחיו. שני אחים היו, פולינקס ואתוקלס. פולינקס בגד במדינה והביא צבא זר לכבוש את טווי. אתוקלס הגן על העיר ושניהם מתו בקרב. קריאון, בצדק יחסי, אסר לקבור את פולינקס. אנטיגונה מחליטה לקבור אותו ועוברת על החוק פעמיים. האימון מצדיק אותה. לכן המתח בין קריאון ואנטיגונה הוא סביר. הימון מצדיק את אנטיגונה בגלל אהבתו אליה. קריאון לא מוכן לקבל זאת. ולכן הניגוד הזה, שהוא הניגוד בין חוק המלך, חוקו של קריאון, לחוק האלים המחייב קבורת כל מת ביהדות. אפילו הוא תלוי, הוצא להורג באשמת פשע. עד הערב תקברו הוא. ומכאן הסיום הטרגי הוא צפוי מתחילת היצירה. תשובה 16. א', אחד הנושאים המרכזיים באנטיגונה הוא היחס בין השליט לאזרחים. הימון אומר לאביו להקשיב לאנשי העיר, שהרי ההמון מניע את דעותיו על פי הרגש, ולא תמיד על פי השכל. קריאון עונה לאביו, הגם הם ייתנו לי לקח, איך למשול? קריאון רואה את עצמו כשליט הבלעדי, היכול לקבוע כל עניין בסדר. ב. יחסים כאלו, או חשיבה כזו המופיעה בטרגדיה, רלוונטית גם בימינו. נוכל למצוא אותם בעולם כולו. במדינות דרום אמריקה ונצואלה, השליט מנותק עצמו לחלוטין מהעם. העם שובט. במדינת ישראל, על פי סקרים, רוצה העם אחדות בשלטון, תוך התנתקות מהדתיים. ראה נאומו האחרון של ליברמן. פרק רביעי, רומן ונובלה. שאלה 21. הדבר. ברומן הדבר נמצא שינוי בכמה דמויות. הדמות המרכזית המעניינת אותנו, המשנה את ערכיה, היא דמותו של פנלו, הנזיר הישועי, המייצג את האמונה והדת. פנלו, בתחילה, רואה את הדבר כעונש משמים. הוא אומר זאת בנאומו הראשון. אחי ברעה אתם, בית דין בא עליכם. לא כך כשהוא נתקל במותו של אותון הצעיר, שאין שום סיבה למותו. פנלו כאילו חוזר בשאלה, כי אין לו הסבר למות התינוק. ואז הוא מעלה את הדעה המקובלת גם על יהודים דתיים, שכשהם נשאלים על השואה, הדבר בא לסמל שואה. האיש הדתי פנלו מעלה את השאלה, יש להאמין בחול או לכפור בחול? ומי ביניכם יעז לכפור בכל? ולכן, למרות היותו דתי, הוא אומר, עלינו לבחור בין שנאת האלוהים ואהבה אותו, ומי מכם יעז לבחור בשנאת האלוהים? הסופר מציג את עמדתו. כל מי שהסכים לדבר, מת ביצירה.